17 דברים שצריך לדעת לפני שמתגרשים. התקופה שבטרם לתחילת הליך הגירושין היא תקופה לא קלה מלווה בלבטים רבים, חוסר ודאות מפני מה שתומן ההליך בחובו ושאלות רבות בנוגע להליך הגירושין. לפניכם מקבץ של 17 דברים שצריך לדעת לפני שמתגרשים. אחת, הליך הגירושין דורש הכנה מקדימה. הכינו את עצמכם לקראת הליך הגירושין. מדובר בהליך ממושך שיכול לנוע בין מספר חודשים למספר שנים, ובמקרים מסוימים לקחת אף שנים רבות. הליך הגירושין בערכאות השיפוטיות לוקח בממוצע כשנתיים וידרוש מכם זמן, כסף ומשאבים נפשיים רבים. הקיפו את עצמכם בעת הצורך בסביבה תומכת שתוכל למלא את המצברים שלכם, בעזרה כלכלית שתוכל לסייע לכם ובעזרה מקצועית כגון טיפול רגשי, הדרכת הורים ועוד. 2. עליכם לאסוף ראיות לקראת הליך הגירושין. הליך גירושין דורש איסוף מסמכים רבים שיוכיחו את מצבכם הכלכלי ואת מצבו הכלכלי של בן זוגכם. גם אם בחרתם לערוך הסכם גירושין, אל תזניחו את שלב איסוף הראיות ושמרו על כלל המסמכים שאספתם. התחקו אחר הנכסים שלכם, הדפיסו תדפיסי בנק, עקבו אחר תיקי השקעות, הכנסות מעסקים ומשכורתו של בן הזוג ושמרו את כלל המסמכים. בנוסף, החלו לאסוף גם מסמכים הנוגעים להכנסות שלכם ולהוצאות שלכם על דיור, הוצאות דיור והוצאות עבור צורכי הילדים. 3. לפעמים נדרש לזכור חוקר פרטי. ברגע שעולים בכם חשדות בנוגע להברחת נכסים או בגידה, שכרו חוקר פרטי שיוכל לאשש או להפריך את החשדות שלכם ולשים אתכם בעמדת מינוף בפני הערכאה השיפוטית. חוקר פרטי שיחל לחקור בטרם לתחילת ניהול ההליך יוכל להשפיע גם על בחירה מושכלת של הערכאה השיפוטית המתאימה לכם, למשל במקרה שתתגלה בגידה. כמו כן, חוקר פרטי יכול לאתר את הנכסים שהוברחו או להשיג לכם ראיות על ביצוע הברחת הנכסים, בהן תעשו שימוש בפני בית המשפט בבואו לאזן את הרכוש ביניכם. 4. בגידה בבן הזוג תשפיע על הליך הגירושין. בגידה של אחד מהצדדים יכולה להוות עילה לגירושין ואף לחיוב בגט. כמו כן, יש לה השלכות בנוגע לחיוב בכתובת האישה ובמזונות אישה. בנוסף, אף עלולות להיות לבגידה השלכות על חלוקת רכוש ואף על סוגיות של זמני שהות עם ילדים, ככל שהצד הנבגד מיהר להגיש את התביעה בבית הדין הרבני. חשוב לציין שבעיני בית הדין הרבני, יש שוני ניכר בין בגידה של גבר לבגידה של אישה, ובעוד בגידה של אישה נחשבת חמורה ותוביל להשלכות חמורות, בגידה של גבר אינה נחשבת חמורה במיוחד. יחד עם זאת, היא אינה חפה מהשלכות שיכולות לחול על הגבר בעיקר בעניין תשלום מזונות אישה וכתובה. 5. עזיבת הבית במהלך הנישואין עלולה לעלות לכם ביוקר. לעזיבת הבית בטרם הגירושין יכולה להיות השפעה על שאלת האשם בפירוק קשר הנישואין בבית הדין הרבני, מה שעלול לשלול זכאות אישה למזונותיה ולכתובתה, ומנגד לחייב גבר במזונות אישה ובכתובתה, בהתאם לנסיבות. כמו כן, חשוב לדעת שעל הצד שעזב את הבית להמשיך לכלכל את הילדים המשותפים, ולהמשיך לשלם את ההתחייבויות שנטל על עצמו כגון תשלומי משכנתה. 6. עבירות על החוק במסגרת הליך הגירושין עלולות להשפיע על ההליך. עבירות על החוק אף פעם אינן מומלצות, שכן הן עלולות להוביל לסנקציות פליליות. בנוסף לכך, חשוב לקחת בחשבון שעלולות לחול עליכם גם סנקציות נוספות שיטיל עליכם בית המשפט בהליך הגירושין, לרבות עירוב הרווחה במקרה הצורך. במקרים אלה, בשונה מן הדין הפלילי, מידת ההוכחה כי פעלתם כפי הנטען כנגדכם אינה הוכחה מעבר לכל ספק סביר, ומספיק שבית המשפט יתרשם בהתאם לנסיבות, לנטל השכנוע ולהטיית מאזן ההסתברויות שאכן כך פעלתם. על כן, נסו לגלות אורך רוח וימנעו מפעולות אימפולסיביות, לרבות נקיטת אלימות, איומים, האשמות שווא במשטרה, עדויות שקר בבית המשפט, הברחת נכסים וכו'. 7. התממות והתלבטות בזמן עריכת הסכם גירושין עלולה להשפיע על ההליך. תקופת עריכת ההסכם היא תקופה פגיעה שניתן לנצל אותה לצורך ניצחון במרוץ הסמכויות, והקדמת בפתיחת ההליך, כך שהצד השני יקנה סמכות בערכאה השיפוטית שתתאים לו אותה בניגוד לאינטרסים שלכם. כמו כן, בתקופה זו הצד השני עלול לפעול ולהבריח נכסים. אמנם חשוב לשקול את ההסכם בכובד ראש ולא להכפז ולערוך הסכם שיקפח את זכויותיכם, אך חשוב גם שלא להתמאמה יתר על המידה ובכך לתת לצד השני יתרון אסטרטגי שעלול לעלות לכם ביוקר בהמשך. 8. מה הערכאה המומלצת לדון בה בהליך הגירושין? הבחירה בין בית הדין הרבני לבית המשפט לעניין המשפחה אינה מושתתת על המגדר שלכם כפי שנהוג לחשוב, אלא על הנסיבות האישיות שלכם. ולעיתים לנשים דווקא מומלץ לפנות לבית הדין הרבני. עורך דין בקי בענייני משפחה יוכל לייעץ לכם לאיזו ערכאה כדאי לכם לפנות על בסיס הנסיבות שלכם ועל בסיס הראיות שתאספו ותציגו בפניו. 9 עצות ממקרים עלולות להזיק להליך הגירושין שלכם. החברים שלכם מלאי כוונות טובות ומטרתם לעזור לכם לעבור את התקופה הקשה, אבל הם אינם המקור לייעוץ מקצועי בנוגע להליך הגירושין שלכם. הם לא מכירים את מלוא הנסיבות ביניכם ובין בן הזוג שלכם, ואין להם ידע והכלים המקצועיים לבחון את הנסיבות בראי המשפטי. עצות מחברים יכולות לגרום לכם לקבל החלטות שגויות המבוססות על נסיבות שאינן תואמות את שלכם, ללבות סכסוכים ולהרוס את הסיכוי להגעה להסכמות ביניכם. החברים שלכם יכולים להיות לכם לאוזן קשבת ותומכת, אך את העצות תשאירו לעורך דין בקי בענייני משפחה. 10. הליך גירושין מתחיל בגישור. גם אם לא בחרתם ללכת למגשר ולנסות להגיע להסכמות ביניכם, החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה קובע כי בטרם להגשת תביעות בענייני גירושין, ראשית יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך לאחת מהערכאות השיפוטיות. הליך יישוב הסכסוך יעכב את הליכי הגשת התביעה למשך 45 ימים לפחות, אלא בנסיבות חריגות. במהלך תקופת עיכוב ההליכים, תופנו להליך מעבד, הפגישה הראשונה תתקיים בנוכחות הצדדים והמגשר, ללא נוכחות עורך דין מטעמם. לפגישה השנייה רשאים כל אחד מהצדדים להגיע בליווי עורך דין. בפגישות המהות יוכלו הצדדים להגיע להסדרים בהסכמה, לקבל מידע בנוגע להגעה להסכם ולבקש להאריך את תקופת עיכוב ההליכים לצורך עריכת הסכם גירושין. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות ולא יסכימו להמשיך לקיים הליך גישור חלופי, הליך יישוב הסכסוך יסתיים וניתן יהיה להגיש תביעות בהתאם למועדים הנקובים בחוק ולמרוץ הסמכויות. 11. הסכם ממון הוא לא תחליף להסכם גירושין. גם אם ערכתם כבר הסכם ממון, תאלצו לערוך גם הסכם גירושין, כשהסכם הממון שערכתם ישמש כבסיס להסכם הגירושין שלכם. ייתכן ובהסכם הממון לא יופיעו סוגיות מסוימות שלא היו רלוונטיות באותה העת, אך כיום הן רלוונטיות ובלעדיהן ההסכם לא יתאם את מלוא צורכיכם. לאחר עריכת הסכם הגירושין עליכם לאשרו בבית המשפט. 12. הסכם גירושין הוא לא תחליף לצוואה. הסכם גירושין לא מבטל ולא מחליף צוואות שערכתם, כמו כן הסכם גירושין לא מבטל גם מוטבים בביטוחים השונים שלכם. על כן מומלץ לבטל צוואות הדדיות, לעורך צוואה חדשה, ולבטל את בן הזוג כמוטב בביטוחים השונים שלכם. 13. ביטול הסכם גירושין לא יעשה בנקל. קשה מאוד לבטל הסכם גירושין שאושר על ידי ערכאה שיפוטית וניתן לא תוקף של פסק דין לאור עקרון סופיות הדיון. נטל ההוכחה שיוטל עליכם על מנת להוכיח כי יש לכם עילות לביטול הסכם גירושין יהיה גבוה מהרגיל וביטול הסכם גירושין שאושר יתאפשר רק במקרים חריגים. יחד עם זאת, בכל הנוגע למזונות הילדים וזמני שהות אימם, לאור עקרון טובת הילד, ההסכם יהיה פחות דרקבוני ותוכלו לבקש שינוי ההסכם, אך תצטרכו להוכיח כי יתרחש שינוי מהותי בנסיבות, וכי שינוי זה לא היה צפוי במועד חתימת ההסכם. 14. בית המשפט לא יאשר כל הסכם גירושין. אישור ההסכם בבית המשפט לא יתרחש באופן אוטומטי. בית המשפט לא יאשר הסכמים שהוא יתרשם כי אינם מובנים דיים לבני הזוג, לא יאשר סעיפים מקפחים ולא ייתן תוקף לסעיפים שעניינם בהוראות לאחר המוות. בית המשפט עשוי לבטל את הסעיפים, לשנות אותם או אף להימנע מאישור ההסכם כולו. 15. מתנות וירושות אינן נחשבות לרכוש משותף. בהתאם לחוק יחסי ממון, מתנות וירושות שקיבלתם במהלך החיים המשותפים לא נחשבות לרכוש משותף, אלא עם הסכמתם ביניכם אחרת בהסכם שאושר בבית המשפט. 16. חיית המחמד שלכם יכולה להיות חלק מהסכם הגירושין. יש לכם חיית מחמד שהיא ממש חלק מהמשפחה שלכם? איך מתמודדים עם הסוגיה המורכבת הזו? ככל שתגיעו להסכם גירושין, מומלץ לתת את הדעת גם על חיית המחמד המשותפת, ולקבוע אצל מי תישאר חיית המחמד, אף לקבוע הסדרי שהות של החיה אצל כל אחד מבני הזוג. כיום, כשסוגיה זו מגיעה לפתחו של בית המשפט, בית המשפט נוהג לפסוק בעיקר בהתאם לגישה הקניינית, המתייחסת לחיית המחמד כאל סוגיה קושית לכל דבר, ורואה בחיות המחמד כמטלטלים. לרוב בית המשפט יבחן על שמי רשומה חיית המחמד, מי נותר לטפל בה בעת עזיבת בן הזוג את הבית וכדומה. לאחר שיקבע מי יקבל את חיית המחמד, בית המשפט יקבע איזה פיצוי כספי ייתן מי שקיבל את חיית המחמד לבן הזוג השני בעבור כך. פסיקה בהתאם לגישה זו לא בוחנת את החיה כיצור בעל צרכים, וכאשר מדובר בחיית מחמד שהיא חלק מובנה במרקם המשפחתי שלכם, מומלץ לנסות להגיע ראשית להסכמות ביניכם. 17. עליכם להיוועץ בעורך דין בקי בענייני משפחה. הדבר החשוב ביותר שצריך לדעת לפני שמתגרשים זה שעורך דין בקי בענייני משפחה ייתן לכם את המענה המדויק והמותאם ביותר לצרכים שלכם, ימנע מכם מלעשות טעויות שיעלו לכם ביוקר, יוכל להוביל אתכם לתוצאה הטובה ביותר בהליך הגירושין, ומומלץ להיוועץ בו בטרם לעשיית כל פעולה הנוגעת להליך הגירושין.